אוקיי, בסדר. קודם כל אני מברך את איתן על השקעתה, עזרה, עידוד. נראה אם החוג הזה מצליח, נראה אם יש שם כמה אנשים מתעניינים. רציתי להפגיש אתכם עם התורה של חיים ולז'ן, בעיקר דרך ספר נפש החיים, שהפך להיות ספר יסודי, ספר שעיצב, בוא נגיד דמות שעיצבה את עולם התורה המודרני, ורב חיים עיצב והשפיע על עולם התורה משני כיוונים. קודם כל בכך שהוא כתב ספר שהפך להיות תשתית, תשתית תורנית, הייתי אומר לכל עולם הישיבות היום. הספר הזה, אני אסביר את המבנה הספר, מהם החלקים השונים, אבל גם בכך שהוא ייסד ישיבת ולז'ן. ואני אדבר קצת על ישיבת ולז'ן, אני אחלק את השיעור היום קצת על רב חיים, בדמותו ומתי הוא חי ואיך הוא השפיע על סביביו, וכמובן נעסוק קצת בספר עצמו. אז קודם כל בואו נדבר על רב חיים, מתי נולד, מה הקשר שלו. אז רב חיים נולד ב-1749, שם משפחת זה איסקוביץ. בשנים החשובות, ב-1768, הוא לומד עם שגסאירי, שגסאירי מגיע לביתו, מתארח בביתו, הוא לומד איתו, זה נותן לו איזה חוויה מקדמת. וב-76 הוא נמנה כרב בוולז'ן. כן, לא, 1764, שגסאירי. 49 נולד. 74 לומד עם שגסאירי. בגיל 19, ב-68, הוא עובר לווילנה ורוצה להיות התלמיד של הווילנה גאון. והוא יושב בצילו 8 שנים. עד 76, שאז הוא נמנה כרב של וולז'ן, הוא תמיד חוזר להיות אצל וילנה גאון, לפעמים לחודש, לפעמים לשבוע, אבל הוא נשאר עם וילנה גאון 8 שנים. ב-97 הגאון נפטר, ב-1802 הוא מייסד ישיבת וולז'ן, זה בעצם, נדבר כך על המשמעות הזאת ואיך זה שינה את המפה, ב-1815 יש שריפה שפורצת בכל וולז'ן והרבה הרבה בתים נשרפים, כולל הבית של רב חיים, כולל כל החידושי תורה ופסקי הלכה, הכל נשרף. הספר הזה לא נכתב בחייו. ב-1821 הוא מת, הוא נפטר, ועל הריסת מוות הוא מצווה את בנו יצחק לכתוב את הספר הזה, מוסר לו את הספר הזה, שכנראה הוא כתב בסוף חייו, אבל אפשר לראות דברים דומים ומקבידים מכל מיני דברים שהוא כתב לפני כן. הוא לא כתב הרבה, כי הרבה מחידושי תורה שלו נשרפו, אבל הוא כותב כל מיני הקדמות לווילנה גאון, לספריו של לווילנה גאון, הוא כתב דרשה, קשור לאלול, הוא כותב איזה מכתב חשוב שפותח ישיבת וולז'ן, אז כבר אפשר לחבר בין הנושאים בנפש החיים, לנושאים שהוא כתב עליו בכל מיני הקשרים קודמים, למרות שהוא לא חידש הרבה תורה, כי הכל נשרף, והספר יוצא לאור ב-1824, שנתיים או 3 שנים אחרי שהוא מת, והבן שלו משתף אותנו בהקדמה, הבן שלו ביצחק משתף אותנו עם התלבטויות שלו, עם לכתוב ולהדפיס ולהוציא את חידושי הלכה ואת חידושי גמרא, או איזה ספר מוזר. מצד אחד הוא רוצה לפרסם את התורה של אביו, מצד שני, רב חיים ביקש ממנו, כשהוא מת, כשהוא נפטר, שדווקא הוא יוציא את הספר הזה, הספר נפש החיים. זה בעצם ציר הזמן, הביוגרפיה של רב חיים וולז'ן, 49 עד 21. 1749, 1821. טוב, אפשר להגיד שרב חיים בלז'ן מוכר לנו משלושה ביתים. הבית אחד זה הקשר שלו מווילנה גאון, כתלמיד ותיק של וילנה גאון, תלמיד שהיה מוכר כהתלמיד של וילנה גאון, גם ידי המשפחה. זה מעניין שהוא הצטיין כתלמיד של וילנה גאון הרבה יותר משאר הבנים של הגאון. נקודה שנייה, הישיבה, נקודה שלישית, הספר. מבחינת הקשר שלו מווילנה גאון, אפשר לראות את ההשפעה של וילנה גאון בכמה דברים שבחיים מדבר עליו, וגם מכניס את תוך הישיבה. קודם כל, הסטייל, הסגנון של הלימוד באותו זמן היה לימוד פלפול, שכמעט לא קיים היום. רב חיים הרג, רב חיים בעצם טרפד את כל הנושא של פלפול. אני לא יכול להסביר לך מה זה פלפול, כי זה מאוד מאוד נדיר. אפשר להסתכל בכל מיני ספרים של אותה תקופה, ובעצם הייתי מסביר פלפול כמין בית קלפים. אם אתה אומר ככה, ואתה אומר ככה, ואתה אומר ככה, ואתה אומר ככה, ואתה אומר ככה, וככה, וככה, אתה יכול להגיד למסקנה. אתה שולט ומוציא קלף אחד, הכל נופל. לימוד ברסקי זה כמו לגו. אתה בונה ארמון, מוסיף עוד לגו ועוד לגו ועוד לגו ועוד לגו. מקסימום, אתה לא אוהב את הקטע שאוספתי, תוריד אותו. אבל הבניין נשאר. הבניין נשאר מה זה גט ומה זה ספירת, ואתה לא מסכים עם היישום שבגלל ספירת דברים יש דין של שלום, בסדר, תחלוק על היישום הזה. תוריד את החלק הזה, אבל אתה בונה שלד, אתה בונה מבנה. כמו שאתה בונה בית קלפים, שברגע שאתה שולף קלף אחד, הכל קורס והכל נהרס. אז מאוד מאוד קשה לי להסביר לכם מה זה פלפול. אני אף פעם לא למדתי פלפול. פעם קראתי כל מיני מאמרים על פלפול, אבל בעצם הסגנון הזה היה מאוד פופולרי, ווילנה גאון באמת יצא נגד, אבל לא לטובת לימוד ברסקאי. הוא יצא נגד והוא עדיף את הלימוד ישר, ההלכתי, לסוג ישמי תעלי ודה הלכתה, להגיע לסוף הלימוד. וזה דבר שמאוד מאוד השפיע בוולז'ן, עד שרב חיים הגיע, הוא עשה את המהפך שלו, לימוד ברסקאי. זו נקודה אחת של וילנה גאון, שמאוד מאוד מורגשת אצל תלמיד הרב חיים. נקודה שנייה זה לימוד כל התורה כולה. לא להצטמצם ללימוד נשים ונזיקים, בבא קמא וקידושין וכתובות, לפתח את כל עולם התורה, ללמוד שאילתות, ללמוד מדרשי הלכה, ללמוד תנ״ך, ללמוד פרשת השבוע, וכמובן אפשר לראות את זה דרך הנציב. הנציב בעצם הוא מי שאחראי להרחבת העירייה, שכותב ספר על השילטוס, הוא כותב ספרים על מדרשי הלכה, הוא העביר פעם ראשונה מאות שנים פרשת השבוע, שיר פרשת השבוע כל יום בבוקר בישיבת ולז'ן הנציב, שזה הפך להיות המקדבר שאנחנו מכירים. אז זה בעצם שאדם חייב ללמוד את כל התורה, לא רק את החלקים שהפכו להיות יותר מקובלים ויותר מוכרים. זה מהפכה שנייה של וילנה גאון. מהפכה שלישית, כמובן, ההתנגדות העזה של וילנה גאון כלפי החסידים. אפשר להגיש את זה, יש לספר זה אג'נדה, אבל קחו בחשבון שרב חיים בלז'ן היה אדם מאוד מאוד מתון, מאוד סבלני, מאוד מתון. אז גם בספר הוא אף פעם לא מזכיר את החסידים, הוא לא תוקף אותם, הוא תוקף אותם אנשים שמדברים ככה וככה. אבל הפולמוס הזה, הפולמוסיות הזאת, שקיימת אצל וילנה גאון, שהוא מוציא שלושה כרוזי חירום נגד החסידים, זה חסר ברב חיים. קחו בחשבון שגם כן רב חיים חי בתקופה הגל השני. הגל הראשון של החסידות היה גל מאוד קיצוני, ומאוד מהפכני, ומאוד מדהיג. עכשיו, בגל השני יש קצת נורמליזציה, ויש נטייה למתינות יותר אצל החסידים, אז הוא לא תוקף אותם בצורה חסידית, כמו רבו וילנה גאון, אבל הוא בטח כותב נגד כמה מהדעות שלהם בספר נפש החיים. יש איזה סיפור מאוד מאוד מעניין, שוילנה גאון פעם ישב אצל רב חיים, ואמר לו שבעולם הזה כנראה שאתה היורש שלי. אבל בעולמות העליונים, ונדבר קצת על הקבלה, על הקבלה ועל המקום של הקבלה בספר הזה, אז רב חיים אמר שבעולמות העליונים, אני כמובן מכין את דרך עבורך. זה אמירה מאוד מעניין, שבעולם הזה, כאילו אתה מקבל ממני, אבל אני כבר רואה שבעולמות העליונים, תפקיד שלי זה להכין את דרך עבורך. והסיפור הזה זה סיפור מכונן, שכאילו וילנה גאון נשלח לפלנטה שלנו כאיזה מהלך מעולם אחר, אדם שידע ש"ס בעל פה בגיל 3, זה בלתי יאומן, בלתי מתקבל על הדעת, אז כנראה שזה איזה מהלך שהקדוש ברוך הוא שלח. מה האגדה שהקדוש ברוך הוא שלח מהלך כדי להצית את תנועת הישיבה, כדי שבעצם תלמידי רב חיים יבנה את הישיבה הגדולה הראשונה, ומזה יפרח שער הישיבות. זה בעצם התפיסת עולם של עולם הישיבות, שבעצם המטרה שלו ולמגון זה עולם הישיבות. פונביש ומיר ולייקוורד וכל הישיבות האלו הם יורשים מהוולמגון דרך חיים ולשן. אז כמובן, כדאי לציין שישיבת ולשן הייתה מאוד מאוד מהפכנית, כי צריכים לחזור לדעתי לתקופת בבל, למצוא את הסגנון הזה, את המבנה הזה של הישיבות. בתקופת רב חיים ולשן, כל השנים, היה נהוג שהרב המקומי אסף כמה תלמידים, וישבו בבית הכנסת ולמדו. ובדרך כלל גם ישנו בבית הכנסת, כי לא היה להם פנימיות, וגם אוכל לא היה להם, אז הטילו את עצמם על תושבי העיר, כדי באמת לעזור להם קצת מרק אפונה ומשהו. וכאן, כפי שנראה בדבריו, הוא הרגיש צורך לקדם את כל התנועה הזו, ולבנות ישיבה כוללת, ישיבה עולמית, ישיבה שאנשים ילכו אליה, ויתיישבו בה וילמדו שם הרבה שנים. וזה בעצם, אצלנו זה נתפס כדבר פשוט, אבל בתקופת החיים בלשנה, זה ברור שהיה משהו מהפכני. כן, אפשר, אם אתם רוצים לדעת מה היה העולם היהודי האשכנזי לפני 200 שנה, תסתכלו על הספרדים בעצם. עולם הספרדי משקף מה היינו לפני 200 שנה. כי בעצם שלושה האירועים הכי הכי מרעידים עברו עלינו, אבל בעצם דלגו על העולם הספרדי. מה עם שלושה האירועים הכי הכי מכוננים? אז קודם כל הפיצול, רפורמי וקונסרבטיבי, תנועת חילון, השואה ועולם הישיבות. שלוש התנועות האלו, שלושה האירועים האלו לא קרו לעולם הספרדי. לא היה חילון, לא היה עולם ישיבות, הם המשיכו במסורה שלהם ללמוד כל רב בעיר הקטנה עם התלמידים האישיים שלו. וכמובן השואה לא פגעה בעולם הספרדי כפי שהיא פגעה בעולם שלנו. בחסידות, נדבר קצת על חסידות, הרושם של השואה מאוד מאוד חזק. השואה בעצם שינתה את החסידות לגמרי. חסידות פעם הייתה איזה עולם פתוח ומחבק ומאחד ומכניס, ועולם החסידי הפך להיות עולם מאוד מאוד סגור, כי השואה פגעה בחסידות הרבה יותר מבשאר האוכלוסיות באירופה. אז עולם הישיבות זה בעצם הנקודת ציון, התכונה השנייה של רב חיים ולשן, שהוא פתח את הישיבה וכל הישיבות איכשהו. אני זוכר שרב לוכנסין תמיד העביר בחנוכה בימי עיון פאנל גוש ולשן, מה ההבדלים? שנקודת הנחה היא שבעצם המבנה שלהם זהה ודומה, שלא מה ההבדלים, איך אפשר לחלק, אבל בעצם הבסיס הוא בסיס של שוויון. בקשר לספר הזה, הספר הזה מחולק בעצם חמישה חלקים. שער א', ב', ג' ושער ד'. בין שער ג' לבין שער ד' יש מה שנקרא ספר הפרקים. יש איזה חלק מסכם, שמסכם מה שהוא השיג בפרקים הראשונים. בעיקר לומדים שער ד'. זה בעיקר. רוב האנשים היום אינם לומדים שער א', ב' וג', כי שם הבסיס הקבלית מאוד מאוד דומיננטית. אנחנו לא נוהגים לקרוא כל כך קבלה, רק לסקר מה קורה שם בפרק א', בשער א', סליחה, הוא מתאר את הקשר בין הנפש היהודי לבין העולם הקוסמי, את כמה שאדם היהודי יכול להשפיע, לא רק על העולם הפנימי והקטן שלו, אלא גם על כל הקוסמוס וכל העולמות העליונים. בב' וג' הוא מדבר על התפילה, והתעוררות התפילה, והתפילה הנכונה והלא נכונה. בספר הפרקים הוא מסכם, שער ד' בעצם הוא מדבר על עליונות של תלמוד תורה, והתורה לשמה, ואיך שתורה משפיעה על כל עולמות, ומה הקשר בין תורה ליראת שמיים, ומה העוון החמור של ביטול תורה. וזה בעצם, השער הזה נלמד בכל הישיבות, בכל העולם, זה הפך להיות משהו יסודי, מכונן, בסיסי, מאוד 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 מהותי בעולם הישיבות היום. ובאמת השם, בחלק הזה נעסוק. אוקיי? אז אני צילמתי לכם קטעים מהשער ד', אז בואו נראה מה הוא רוצה לעשות בשער ד'. קודם כל, הוא מציג את הבעיה. כן, עוד זאת אמרתי לבוא במגילת ספר, כתוב, בגודל החיוב של עסק התורה, על כל יש יום ולילה. אז אני מציע את החשיבות של תלמוד תורה, אלא שהלימוד הזה קצת נחלש. למה ואין אתה בדורות הללו, בעוונותינו רבים, נפלה מאוד מאוד, נתונה בסתר המדרגה, הושפל, כאשר איננו הראות אתה ברבת בני עמנו, מגודל סבל מסע עול הפרנסה. זאת אומרת, הוא כבר מכיר שה... הטורח הזה, הצורך הזה לעשות פרנסה, להתפרנס, להיות אדם קשור לעולם, כבר מחליש את הקשר ואת המסכות לתלמוד תורה. וגם, וזה כמובן הוא מחדד את זה יותר, וגם כמה מאותן אשר קרבת אלוקים יחפצון, הם בחרו לעצמם לקבוע כל עיקר לימודם בספרי יראה ומוסר כל הימים. גם אותם אנשים שלומדים תורה, במקום ללמוד גיטין בחצר מהלכת, לומדים את הספר מוסר. שימו לב שהוא כותב את הספר בתחילת המאה ה-19, זה קצת לפני תנועת המוסר הפורמלית. ריסול סולנט נולד ב-1810. אז זה קצת לפני, זה לא מתייחס לתנועת המוסר, אבל כבר יש אנשים במאה ה-18, גם אותם שלומדים, מתמקדים בלימוד מוסר וספרי יראה. והוא מסביר למה, איך זה הגיע לכך. באמת, כי ספרי יראה הינם ככל דרכי השם הישרים, כי דורות הראשונים היו קבועים כל ימיהם בעסק והיגיון תורה הקדושה, תקועים בעלי המדרשות. אתם יודעים, מצגים על פיתף? מה שתם עושה זאת? גמרא, פירוש רש"י ותוספות. פה זה פירוש רש"י, זה ראשי תיבות הידועים, גפת. גמרא, פירוש רש"י ותוספות. אז הם היו תקועים ומתמקדים ומתרכזים רק בלימוד תורה ורק בלימוד גמרא. מדלג כמה שורות. כאשר ערכו הימים, מה קרה? למה זה נפל? למה זה נחלש? אז אצלנו, למה זה נחלש? קודם כל, כי נתקטנו הדורות. כל שאדם מתרחק מהר סיני, אז השדר הזה קצת נחלש, והחיבור להר סיני קצת מתחופף. כן, הגמרא במגילה אומרת שעד תקופת רבן גמליאל, עמדו בלימוד. לא ישבו בלימוד, עמדו בלימוד, כי הבינו שזה דבר השם, ורצו לכבד את החוויה, ולא ישבו. אבל מי שמת רבן גמליאל, כבר הכירו שאם נעמוד בכך ונדרוש מאנשים ללמוד, אז אנשים הפסיקו ללמוד, כי כבר יש החלשה טבעית ורפיון טבעי. או כמובן, יש כל מיני סיבות שתורה נחלשה. אבל אני חושב שזה עניין של יצר הרע, שבעצם יש כאן איזו מלחמה בשמיים נגד לימוד תורה, ויצר הרע תוקף, 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 ואיזשהו שלב אחרי הדורות הוא קצת מצליח. הוא אומר, הנה, כן דרכו של היצר מעולם, עוד שתיים, להתקנא בעם השם אלה. כאשר הם הדורכים בדרך השם כראוי, כשאנחנו לומדים בצורה הראויה והרצויה, להטיל בהם ערס. הוא מנסה להרעיל אותנו, להטיל ערס, עד שכמה מתלמידים שמו כל קביעותם ועסקם רק בפלפולה של תורה לבד ולא זולת כלל. זאת אומרת, הגיע למצב שאנשים פיצלו בין לימוד תורה לבין מוסר ויראת שמיים. בדורות הראשונים למדו, 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 ולא היה צורך ללמוד מוסר, כי הלימוד הזה של תורה ושל ש"ס היה כל כך דתי ורוחני ומקרב אותך לשכינה, שכל יראת שמיים נבע בצורה טבעית מהלימוד. אבל היצר הזה יצר איזה נתק. ואז היום אנשים לומדים תורה ולא מקבלים את המטען הרוחני והמטען הקיומי. אז למה זה גרם? לזאת, באמצעות שתיים, התעוררו עצמם כמה מגדוליהם, כמה גדולי ישראל התעוררו, והכירו שאנשים לומדים תורה, אבל אין לזה איזה רוח פנימית. ומלאו את ידם לבוא בתוכחות במוסרים ומידות. ואז דרשו שאנשים במקום ללמוד ש"ס, ילמדו ספרי מוסר וספרי מידות, וחיברו ספרי יראה להשר לב העם. ישר אותנו, לתקן אותנו, כי הכירו שיש כאן נתק בין הלימוד לבין הנשמה. אבל מה קרה? אז כאן הוא מגיע למספר שלוש, ונהפוך הוא. מה קרה? התיקון בעצם גבר על הלימוד הבסיסי. ונהפוך הוא בדורות הללו, בעוונותינו הרבים, הגבוה הושפל, שכמה וכמה שמו כל עיקר קביעת לימודם רוב הימים רק בספרי יראה ומוסר. זאת אומרת, נותן לנו תיאור איך הגענו לכך. איך הגענו למצב שאנשים לומדים ספרי יראה ומוסר במקום ללמוד גמרא, פרש רש"י ותוספות. נוצר הנתק, אנשים ניסו לתקן את הנתק, אבל תקנו יותר מדי, עשו overcompensation, תקנו יותר מדי. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה על עוון ביטולה של תורה. ויש המון המון מאמרים, אני לא מביא אותם, על אותו בת קול שיוצא כל יום מהר סיני, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה, תחילת דינו של אדם בשמיים זה על ביטול תורה. אם ירצה שם בסוף שער ד' נראה עד כמה הוא מחמיר את הבעיה הזאת של ביטול תורה. אז הוא בעצם כבר מציג את זה, פחות או יותר שער ד' פרק א' וב', פחות או יותר. מציג את הבעיה. עכשיו הוא יתחיל לתת את שלו, להסביר את שלו, להציג את העמדה שלו. הוא אומר, לתחילה אשים דברתי בעניין עסק התורה לשמה, מהו עניין לשמה? מה הכוונה שאדם חייב ללמוד תורה לשמה? בחושבם, אנשים טועים, יש טעות. כי עניין לשמה פירוש בדבקות גדול, בלי הפסק. איזה דבקות רגשית, רוחנית, קיומית, שאני מתלהב, ויש לך, ויש קשר לקדוש ברוך הוא. זו דבקות. יש כמובן התייחסות לחסידים פה, לא מזכיר אותם, אבל זה בעצם אמירה של חסידוס. שאדם צריך לדבק בשכינה, ואני מלחש את זה ברגע שזה דבקות בשכינה. מי שלומד תורה גם נדבק וגם דבק, וגם מי שנמצא בשוק, הוא דבק בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש כאן החלשת, או דיספלנטינג, אתה מזיז לימוד תורה מהציר, מהמרכז. כי ברגע שזה דבקות בשם, יש הרבה דרכים להגיע לדבקות. זה לאו דווקא דרך לימוד תורה. זה לא כך מזכיר פה, אז זה בעצם מה שחסידות עשתה. וגם ראה חולה יותר מזה, וגם יש מחלה יותר גדולה, שסוברים בדעתם שעסק התורה בלי דבקות אין כלום. יש כאן שתי טעויות. טעות אחת שטוענים שהערך עליון זה דבקות, וטעות שנייה שמי שלומד תורה בלי דבקות הוא נטול משמעות, אין לזה חשיבות, אין לזה. אז נגד זה היוצא, אבל לא עכשיו. בעוד פרק אחד הוא יגיע להגדרתו של תורה לשמה, אבל עניין התורה לשמה אין פירוש של דבקות כמו שסולבים אתה רוב העולם. עכשיו הוא ייתן לנו שתי דוגמאות, שני מאמרי חז"ל, כדי להוכיח לנו שלימוד תורה עם דבקות זה לא המגמה העליונה. זאת לא המטרה העליונה. לא, זה קטן נבחר. כן, אבל ממליץ לקרוא את זה ברצף. כן. אוקיי. יש מדרש מאוד מעניין, זה קטע מאוד מפורסם בנפש החיים. דוד המלך פונה לקדוש ברוך הוא מספר 5, ואומר הקדוש ברוך הוא, כתבתי ספר תהילים, שירים כל כך יפים. אני מבקש, אני מקווה, שאתה תקבל את פרקי תהילים שלי, את השירה שלי, במקום נגעים ועולות. שיהיה לזה אותו ערך. אני מבקש, הקדוש ברוך הוא, תאריך את הפרקי תהילים שלי באותה מידה שאתה מעריך מי שלומד מסכת נגעים ועולות, לימוד יבש, לימוד טכני, לימוד שבכלל לא מוביל לדבקות ישירה. מה הנחת יסוד של דוד המלך? שהשיא זה מי שיושב ולומד מסכת נגעים, מסכת אוקסין, מסכת עולות. דוד מבקש איזו הנחה שגם איזה תהילים שאדם יגיד עם דבקות, גם זה יחשב כלימוד נגעים ועולות. אז בעצם המדרש הזה אומר שלימוד השיא והקשר השיא זה מי שלומד נגעים ועולות. מוסיף בשבילה. חיים אומר שבאותו מדרש לא שומעים את התשובה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא מניח שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא מקבל את התהילים שלך, אתה לא עשית נכון, בזבזת זמן. יש לזה הרבה הרבה שאלות, הרבה אנשים מתווכחים מרים חיים. כן, נכון. אבל חיים טוען שמי יודע, נראה את רב חיים, שירם רב זל במדרש, מספר 5, שביקש דוד המלך מלפניו יתברך שעוסק בתהילים, יחשב אצלו כאילו היה עוסק בנגעים ועולות. הרי, כפי שאמרת, שעסק בלכות השס, בעיון והגיעה, הוא עניין יותר נעלה, ואהוב לפניו יותר מאמירת תהילים. אם נאמר שלשמה פירושו דבקות דווקא, הלא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים. אז כנראה שדבקות זה לא החוויה התשיא, זה לא החוויה העליונה. וכאן כמובן הוא דוחף עוד קדימה, וגם מי יודע אם הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בזה? כי לא מצינו בדבריהם זה על מה התשובה השיבה הוא יתברך על שאלתו. יש לשאר שלא הקדוש ברוך הוא ביטל את הבקשה הזאת, הוא שלל את זה, הוא אומר לא, אתה לא צודק. נגעים ועולות הם יותר חשובים אצלי ממרתילים. זאת הוכחה אחת של חיים, שדבקות קיומית רגשית היא לא החוויה העליונה.
גם דווקא נביאים ועולות, זה מה שזכור לי בייבוז משניות, זה דווקא מסכתות שמאוד קשה להתחבר אליהם.
מאוד קשה, והיא תבוא כך בהמשך.
זה ממש אפשר, אבל נביאים ועולות זה מאוד
קשה. נכון, נכון, נביאים במיוחד.
קשה להתדבק בזה.
ומספר 6, הוא מביא מדרש. אמר רבי יוחנן, בואו וראה כמה קשה יום הדין. שוב פעם, יום הדין, הדרישה הסופית, המבחן הסופי, הקדוש ברוך הוא עומד מולך. שורה שנייה, בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, אדם למד כל התנ"ך והוא לא עסק במשנה, הקדוש ברוך הוא הופך את פניו ממנו ומצירי גיהינום מתגברים בו. וואו, עונש חמור. בא מי שיש בידו שני סתרים או שלושה, מי שלמד שלוש מסכת או שלושה סתרים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בני, כל ההלכות, למה לא שנית? אופ זה, מי שלמד כל הש"ס, אמר לו, בני, תורת כהנים. מי שלמד גם תורת כהנים, חמישה חומשי תורה, שיש בהם קריאת שמע. מי שלמד כל התורה, אגדה, מי שלמד זה, למה לא למדת זה? אם המגמה המרכזית של לימוד תורה זה דבקות והתלהבות, אז מספיק שאדם יבחר לעצמו את הפרק הכי מלהיב, הכי מושך, הכי קיומי, וילמוד אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד רבה. מי שקורא אותו פרק תהילים פעם אחר פעם, אז יש יותר סיכוי להתחבר ולהתעמק ולהתקשר לקדוש ברוך הוא. שאני אבחר את החלק בתורה שהכי מושך אותי והכי מעצים אותי והכי מחבר אותי לקדוש ברוך הוא, ואז אני אלמד אותו. רואים שיש עניין של ידיעת תורה, בלי קשר לדבקות, שאדם ידע תורה. ומי שהשיג איזה הצלחה חלקית, זה הקדוש ברוך הוא, מבקר אותו, הקדוש ברוך הוא לא שמח. וכאן הוא מתייחס למה שאמרת, יעקב, ומסתבר נמי, כאן יש ראיה הגיונית, הוא הביא שתי ראיות טקסטואליות, אחד מדוד המלך, אחד מהמדרש במשלי, וכאן יש ראיה הגיונית מהסברה. מסתבר, מספר 7, שכמה הלכות מרובות יש בש"ס, שבעת שאדם עוסק בהם הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו בענייני הגשמיות שבהם. כשאני לומד דיני חצר מהלכת, אני לא יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא. ראשונים כל כך קשים, הסוגיה כל כך קשה ומאתגרת, אני חייב להתרכז כל כולי בצורה קוגניטיבית וקיומית להבין את התוספות, להבין את החומר, להבין את המשנה בנגעים. אני לא יכול לחשוב, מי שחושב על הקדוש ברוך הוא לא יבין את המשנה, כי הוא מפצל את המשאבים שהוא מפצל את כוח אינטלקטואלי שלו. כגון קינים, פתחי נידה, שהן נגופה הלכה, מסע ומתן בש"ס, כלל הדיני מיגול, שרמאות, שרמאי יכולת און. כמעט בלתי אפשר שיהיה אצלו אז גם הדבקות בשלמות כראוי. אם אתה מציב את הדבקות כמטרה עליונה, זה לא ייתכן, כי אז לא תוכל ללמוד. אז בכך הוא מבטל את השיטה הזאת. על כורחנו השיטה הזאת שאומרת שלימוד שמוביל לדבקות, שמביא אותנו לדבקות, זה הלימוד הכי 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 חשוב, הכי הכי דומיננטי, לא נכון. ואז הוא מתחיל לתת את ההגדרה שלו. זה אם אני לא טועה, זה בתחילת פרק ג' אבל האמת, מספר 8 זה פחות או יותר פרק ג', אבל האמת, כי עניין לשמה, כאן ההגדרה הקלאסית של הבחיים, לשם תורה. זה self-defined. לשמה זה לשם תורה. אתה לא צריך לחשוב על משהו מחוץ לתורה. התורה, כפי שהוא יתאר בשיעורים הבאים, זה בעצם הריכוז של רצון השם. מי שלומד תורה כדי לדעת תורה, הוא בעצם מתחבר לקדוש ברוך הוא. מי שחושב על דבקות, הוא בעצם מנסח את ובונה את הגשר שלו בקדוש ברוך הוא עם אבנים אנושיות. מי שלומד תורה נמצא בעולם של הקדוש ברוך הוא, רצון שלו שהוא גילה לנו. אני לא בונה איזה גשר עם אבנים פגומות שאדם מייצר. אני לומד תורה כדי לדעת תורה, אבל אני לא צריך לשאול על שום דבר אחר. והמקור הראשי המרכזי של רב חיים זה דברי הרש בנדרים. אז בואו נעבור לדף הבא. הגמרא בנדרים אומרת, רבי אליעזר בר צדוק אומר, עשה דברים לשם פועלם ודבר בהם לשמם. כשיש כאן ניגוד בין עשייה לבין דיבור. עשה דברים לשם פועלם ודיבר בהם לשמם. אז הרש על אתר בנדרים דף סנח ב' בעצם מחלק ביניהם. עשה דברים לשם פועלם, דבר בעשייה, בין אם הם מצוות, בין אם הם סתם התנהגויות. לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענו. כשאני עושה מצווה, אני חושב על הקדוש ברוך הוא. כשאני הולך בשוק, אני גם מנסה להתאבק בקדוש ברוך הוא. נמצא בבית גם, אבל כשאני מדבר בהם, לא עשייה לדיבור בהם, לשמן, לא לשם פועלם. אתה אומר את ההבדל בין עשייה לשם פועלם לבין דיבור לשמם. כל דיבורך ומסעך בדברי תורה, ככה כותב הרש, יהיה לשם תורה. אני נכנס פנימה לתוך העולם הסגור, הרמטי, הכל יכול, המספק את הכל, self-sufficient, אני לא חייב לחשוב על שום דבר אחר מחוץ לעולם הזה, לשם תורה, כגון לידע ולהבין, להוסיף, לקח, פיל פה ולא לקנטר לדקות. אני נמצא ושמור בתוך עולם הפנימי של תורה, ואני לא חייב לחשוב על איזה מחשבות אחרות וכוונות אחרות. ומזה הוא שואב את ההגדרה שלו, של תורה לשמה, הכוונה היא לשם תורה, לא לשם דבקות. זה בעצם האמירה החזקה של חיים, נגד, בצורה פולמוסית אף שקטה, נגד מי שרוצה לבנות תורה כאיזה קשר קפיצה, פלטפורמה למשהו אחר כדי להשיג דבקות. אוקיי, אז עכשיו הוא הציג את העמדה הבסיסית שלו. אבל מה התפקיד של יראת שמיים? כן, אותם אנשים שדאגו לחבר בין יראת שמיים וטעו, כי תקנו יותר מדי. אבל מה המקום של יראת שמיים? אז קודם כל הוא מודה שמאין יראת שמיים אז אין תורה, והוא מביא כמה וכמה שוב פעם, כמעט בכל פרק יש ראיות מגמרות ומדרשים וראיות מקבילות מזוהר. אני בחרתי לא לצטט את הזוהר, אמרת השם בפרק י"ג נגיע כבר לחלק הקבלי. בי"ג יש כאן תפנית דרמטית, והכל הופך להיות עולמות עליונים, ונדבר קצת על עולמות עליונים והחשיבות של תורה באותם עולמות. אבל כרגע יש מספיק מאמרים מהניגלה כדי בעצם לחזק ולתגבר את הנקודה. אז הוא הביא הרבה הרבה ראיות מהזוהר, אבל הגמרות המוכרות לנו, מספר 9, אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים, מביא מדרש כל מי שיש בו תורה ואין בו יראת חטא, שכפליות של תורה ביראת החטא. אז בכל זאת, מה המקום של יראת שמיים? אדם שילמד תורה כל היום לשם תורה, ולא ידאג ליראת שמיים, ולאיזו תחושה רוחנית ודתית, ועבודת השם, אז כבר שהתורה תיפגם, התורה תתקלקל. אז כאן הוא מביא את הגמרא, עם הידיעה. זאת גמרא בשבת, והגמרא בשבת נותנת שני משלים כדי בעצם להציג את הקשר ואת היחס בין תורה לבין יראת שמיים. וכל משל חשוב לעצמו, כי כל משל מעביר מסר אחר. אז מה המשל? אז הגמרא ידועה, אמר ריש לקיש, מה דכתיב, היה אמונת איתך חוסן, ישועת חכמות ודעת, אמונת זה זרעים, איתך זה מועד, דברים ידועים. אוקיי? ואפילו אחי, שורה שלישית, יראת השם היא אוצרו. אז במשל הראשון, יראת שמיים זה האוצר. התוכן זה תורה. יראת שמיים זה האוצר שמכיל את התוכן. אדם שאין לו אוצר, אז כל התפועה תתפזר, ותתקלקל, ותלך לאיבוד. אז תורה זה תוכן, תורה זה משמעות, תורה זה התפועה. יראת שמיים היא אוצרו. ושוב פעם אמר רבא, גם כן גמרא ידועה בשעה שמכניסים אדם לדין, נסעת ונתת באמונה, קראת איתם לתורה, ושוב פעם, שורה שלישית לקראת הסוף, אפילו אחי, יראת שמיים היא אוצרו, אם יצרת אוצר טוב, אם לא, לא. אז זה משל אחד, אוצר מול תבואה. יראת שמיים, אוצר. תורה, תבואה. תוכן, משמעות. המשל השני, שורה שנייה לקראת הסוף, משל לאדם שאמר לשלוחו, העלה לי כור חיטין לעלייה. הלך והעלה לו. אמר לו, בעל החיטין שאל אותו, עירבת לי בהם קו חומתים? חומרי שימור, לשמר את התבואה נגד קלקול? אמר לו, לאו. אמר לו, בעל התבואה אמר לו, מוטב אם לא העלית. אז במשל הזה, יראת שמיים זה לא אוצר, זה חומר שימור. נראה מה ההבדל ביניהם בהמשך. אבל הצד השווה בין שני המשלים, שהתבואה זה התורה. יראת שמיים מתפקדת כאוצר, יראת שמיים מתפקדת כדבר ששומר ומגין ושומר את הטריות. למה? אז כאן הוא אומר משהו מעניין. מה, למה הייתי אומר שמי שיש לו יראת שמיים מצליח בלימוד יותר? הייתי אומר קודם כל כי מי ששומר על הגינות ומוסריות, אז הוא חכם יותר, הוא מבית עולם יותר, הוא פחות אגואיסטי, הוא פחות אנוכי, ענב, אז הוא מוכן לשמוע. אז זאת אומרת, הייתי מסביר בצורה טבעית, על פי נגלה, מה הקשר בין מוסריות וערכים וענבה ויראת שמיים לבין אדם שמצליח יותר בלימוד תורה. אצל רב חיים זה עניין של סייעתא דשמיא. יש סיפור חמוד שלא כתוב בספר הזה, שמעתי ממישהו בעל פה, שרב חיים וולוז'ין הפעם פגש, אני חושב שסיפרתי לכם את הסיפור הזה, של רב זלמן מרגוליס, מי שכתב את הספר טיב גידין, וגם רב זלמן מרגוליס פתח ישיבה. השאל רב חיים, הוא שאל את רב חיים, למה ישיבה שלך וולוז'ין הצליחה כל כך, והישיבה שלי לא כל כך? אז רב חיים שאל את רב זלמן, מה עשית ביום הראשון שיסד את הישיבה שלך? אמר, עשינו חגיגה ושמחה וסעודה וריקודים. חיים וולוז'ין אמר שביום שהקמנו ישיבת וולוז'ין, גזרנו צום, התפללנו לסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אז כאן רב חיים טוען, מישהו יותר יראי שמיים, הקדוש ברוך הוא ייתן לו יותר. זה לא רק טבעי וחווייתי והתפתחותי ואפיסטמולוגי, איך שאדם עומק, אני מבין שזה גם נכון. מי שאדם מוסרי, אני חושב שזה לא רק ערך מוסרי ודתי ורגשי ואתי, זה גם ערך לימודי. שאני מוסר ואני מתמסר לאידאות, ואני מתמסר למושגים, ואני לא אגואיסטי, ויותר קל לי ללמוד, ואני לא מסתכל על עצמי. ברור שיש ערך למוסריות בלימוד, אפיסטמולוגי והתפתחותי. ליצור רב חיים זה עניין של המענק. הקדוש ברוך הוא יותר מוכן להעניק לו את התורה, בגלל שיש לו אוצר חזק ועמיד וטוב ובר קיימא. וזה הוא ממשיך במספר 10, ולפי ערך גודל אוצר היראה שהכין לו לידם, כן על ידי זה הערך יוכל להיכנס ולהשתמל להתקיים בתוכו תבואת התורה, כי אב המחלק תבואה לבנה ומחלק ונותן לכל אחד מידת התבואה כפי שיחזיק אוצר. סוף העמוד, כן הוא יתברך שמו, ידו פתוחה כביכול להשפיע תמיד, אבל רק למי שהכין את האוצר. הקדוש ברוך הוא ייתן לו מענק יותר גדול ויותר רחב ויותר משמעותי. אז אותם דברים הוא אמר בהגה. למה הבאתי בסוף השיעור במון השני? יש הרבה הגאות בספר. אם אני לא טועה 53, יש כמה הגאות עם תת הגאות. הגאות בתוך הגאות. אבל הגאות האלה מאוד חשובות. ולא כל כך ברור למה הוא כתב אותם כהגאות, אבל לפעמים תראו בספר, תסתכל בנפש החיים, שער ד' פרק ד' בהגאות. אז זה מאוד חשוב, וכאן יש הגאה מאוד מאוד מעניינת. כתוב שהקדוש ברוך הוא יהב חוכמתו לחכים. אם מישהו יודע איפה זה כתוב, בספר דניאל. יהב חוכמתו לחתים. אז בעצם זה משחק על הפסוקים בפרשת פקודי, כל חכם לי והשם ילד עושם רוח חכמה. אז מאיפה זה בא? זה בא מהאדם עצמו שמפתח חוכמת לי, ושהקדוש ברוך הוא נותן לה. אז דניאל מסביר לנו, יהב חוכמתו לחכים, שהקדוש ברוך הוא ייתן את זה למישהו חכם. אז אנחנו חושבים מה הכוונה, שאדם צריך להכין את עצמו כחכם, ולבנות את הכוחות האינטלקטואליות שלו, ולבנות ולדעת את העולם, ולמוד את העולם, זה הקדוש ברוך הוא ייתן לו. אבל אצל רב חיים זה לא. החוכמה שאנחנו בונים זה חוכמה של יראת שמיים. אני לא צריך ללמוד שום דבר, אני צריך ללמוד להיות יראי שמיים. ואז ברגע שאני יראי שמיים, הקדוש ברוך הוא יעניק לי. אז הכוונה של חכם לב, זה מי שיצטיין ביראת שמיים, אז הקדוש ברוך הוא יעניק לו, השם ילדתי ברוח חכמה. זה ההגה המפורסמת. ובזה יבואר מאמרם, פרק הרעיין, הקדוש ברוך הוא נתן חכמה. אל מי שיש בו חכמה, שנאמר ולב כל חכם לב נתתי חכמה. פסוק בדניאל, יהב חכמתו לחכים בן. ולאחר הפעלה, אם כן חכמה ראשונה, מאין תמצא? אם הקדוש ברוך הוא נותן את כל החכמה, אז מה החכמה הראשונה הטרומית שאדם משיג? אמנם העניין, כי כתוב מפורש שגם היראה נקראת חכמה. ויש את חכמה יראת השם, הן יראת שמיים מחכמה, איוב, והוא מטעם שהוא הצורה הטוב של החכמה. ואז מי שיש בו שורה אחרונה חכמה, היינו אוצר יראה שהיא מוכרחת שתקדם אצל כל אדם, ואז הקדוש ברוך הוא ממלא אותו עם חכמת השם. זה בעצם הגיחה הראשונה של רב חיים. תורה לשמה זה לא לשם דבקות, תורה לשמה זה לשם תורה. דוד המלך, מדרש במשלי, כמובן יש מקום ליראת שמיים, אחר כך הוא ייתן לנו מרשם פרקטי. אדם יושב ולומד תורה, כמה זמן ישקיע ביראת שמיים, כמה זמן ישקיע בלימוד תורה, ואז יעשה איזה תפנית, ואחר כך יעבור לדברי קבלה. אז מיד השם, אם משהו יתקיים, אז נעבור לאיזה הוראה פרקטית. כשאדם יושב ולומד תורה, איך ישקיע, איך יאזין בין לימוד יראה ובין לימוד תורה. אוקיי? אבל כבר אתם שומעים עד כמה האמירה הזאת מהדהדת בעולם הישיבות תורה לשמה, אבל לא חשוב שום דבר אחר, מי שלומד מנסיעות ישרם זה ביטל זמן, ובמיוחד במאה ה-19, תנועת מוסר לא הצליחה כל כך בהתחלה. היו הרבה מריבות בישיבות, והרבה התנגדות, התנגדות עזה. היום כמעט בכל הישיבות לומדים דברי מוסר. אבל הדברים האלו חזקים, לדעתי יותר מדי חזקים, זה לקח איזה זמן להתאזנות, להפנים ולקבל ולקלוט את דברי החיים, אבל בצורה מאוזנת. שוב פעם, עולם הסודי לא עבר את זה, הוא אותו עולם, לטוב ולרע. כן? יש להכיר דברים טובים מעולם הישיבות, ודברים לא כך טובים, לא כך נעימים. כן? אז כל התנועה הזאת של עולם הישיבות עשתה רושם חזק על העולם שלנו, וצריכים לבדוק מה טוב ומה לא כל כך נעים.
יש שכוח לכם.
טוב, מסעדה אתה מוכן לפני שם.